הנושא שאנחנו נעבור אותו, נעבור עליו היום, זה להתבונן בדור שלנו, שהוא נקרא בפי חז"ל דור של עקבתא דמשיחא, שיש בו דברים מורכבים. דהיינו, מצד אחד קיבוץ גלויות, בניין ארץ ישראל, כל הדברים המופלאים שאנחנו חווים אותם ורואים אותם, אבל מצד שני הוא רצוף במשברים, הדור הזה, ובצורה, באופן חיצוני לא רואים את כל הדברים האלה, אלא דווקא רואים אנשים פורקים עול תורה ועול מצוות, מתחקים מיהדות ובועטים בכל מיני ערכים מקודשים וכל הדברים האלה. לחיות בדור כזה שיש בו גם צל וגם אור, ולהבין את הדור הזה ולראות את התהליך, איך הוא מתפתח, איך הירידות הן לצורך עליות, איך שמהנפילות אנחנו קמים, איך שכל המציאות הזאת, צריך להיות חכם, צריך להיות אדם בעל שער רוח, בעל ראייה פרספקטיבית עמוקה ורחבה, בשביל להבין את כל התהליכים. ומה המשל דומה לילד שהוא גדל? הילד שהוא גדל, ודאי שהוא לא שלם, יש בו חסרונות, אבל כל מחנך, כל הורה יודע שצריך להתמודד עם החסרונות האלה. ואם אתה רוצה להצליח בחינוך של הילדים, אתה צריך לראות את הדבר הפנימי שבו, את החיוב שבו, את הנשמה הטובה שבו, ולא רק לראות החיצוניות, דיינו את ההתנהגות, השובבות והדברים האלה. אם אתה רואה רק את החיצוניות, קשה לך מאוד להשפיע על הילד הזה, כי יש לך מחשבה לא טובה עליו, כי הוא מתנהג ככה, הוא מתנהג אחרת וכו'. הרב קוק זצ"ל הוא מבחינת מחנך, מורה, אבא של הדור, אני אומר, של הדורות שלנו. וההתבוננות שלו והראייה שלו של המשברים שאנחנו עוברים, היא מאפשרת לנו קודם כל להבין, ההבנה היא חשובה מאוד, ובית גם לעבור את התהליכים האלה בצורה יותר מובנת, וגם להיות שותפים באופן חיובי לתהליך הגאולה שאנחנו נמצאים בעיצומו. תפתחו בבקשה בדף עוז, השם עוז לעמו ייתן, עין זין, באורות התחייה, בסעיף כף א. בסעיף כף א. כותב כאן הרב, סמוך לעקבה דמשיחה, מתרבה סגולת האחדות באומה, גוי אחד בארץ. אנחנו משולים בגלות לעצומות, עצומות יבשות. ככה אומר הנביא יחזקאל, התחיינה העצומות היבשות. והעצומות האלה מפוזרות בכל העולם. העם היהודי 2000 שנה מפוזר בכל העולם. נכון שהמן הרשע אומר, הנה עם אחד המפוזר, הוא מפורד בין העמים, כן. המציאות שלנו בגלות הייתה של פיזור ופירוד. כשאנחנו שווים לארץ ישראל, כיום הזה, כמדור שלנו, מימד האחדות הולך ומתגלה יותר ויותר. גוי אחד בארץ. בארץ האחדות הולכת ומתגלה, אבל ההתרקמות הזאת שלה, כל העצמות האלה, כל היהודים האלה, כל קיבוץ גלויות הזה, הוא לא פשוט. הוא כרוך בקשיים, במורכבות, במשברים כאלה ואחרים, באופן פרטי וגם באופן לאומי, כמו שאנחנו רואים את זה היום. על זה מתייחס כאן הרב, על התהליך הזה של ההתרקמות הלאומית שלנו. סמוך לעקבה דמשיחא, מתרבה סגולת האחדות באומה, המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים, פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. אבל, הוא אומר, אתה כנראה מה הכוונה שהצדיקים בדור הזה פועלים יותר מאשר בזמנים אחרים, אבל, הוא אומר, תמונאי התהליך הזה, סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות. קטגוריה ומריבות. עברנו בחירות לאחרונה. קטגוריה, איזה מריבות, כל אחד, מה קרה לכם? למה אתם לא מסתכלים בעין טובה על השני, לא צריך לקטרג על השני. נכון או לא? זה לא, זה לא. אבל הוא אומר, ככה זה. הוא אומר, כל האחדות הזו, דווקא היא מתגלה מתוך קטגוריה, מתוך מריבות, מתוך דברים כאלה. כמו היום, למשל. היום יש לנו דעות שונות מבחינת, נאמר, איך להניג את המדינה, איך לנהל אותה, כל הדברים האלה. דווקא בגלל שיש דעות שונות על דבר שהוא אחדותי בעצם, מדינה אחת, ממשלה אחת, וכו'. דווקא בגלל זה אנחנו רבים בינינו איך עושים את זה. אם לא לנו מדינה, לא היינו רבים על זה. כן. זאת אומרת, דווקא בגלל שאנחנו בתהליך של התאחדות, דווקא זה, או נקרא זה גיבוש, דווקא כאן מתגלים הבדלי הדעות. זה אומר בכל, וזה אומר בכל, וזה אומר בכל. אבל כולם מתכוונים לדבר אחד, שיהיה טוב לעם ישראל. הם לא מתכוונים כאן להפריד את עם ישראל. זה אומר שהדבר הכי חשוב זה ביטחון, השני אומר כלכלה, השלישי אומר דת, הרביעי אומר ככה, כל אחד אומר ככה, מתחילים התגששים, אבל כולם, מכנה המשותף של כולם, איך לנהל חברה ומדינה בצורה יותר טובה, שכל אחד יש לו את הזווית שלו. זה כמו כתוב, בכל מחלוקת שלי שם שמיים, סופה להתקיים. כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. מה זה מחלוקת שאינה לשם שמיים? כוח ועדתו. שכל הוויכוח בין משה וכוח, או מה, כוח ועדתו, היה אינטרסנטי. הם דאגו לכבודם, הם כן רצו להיות, קבל כבוד. אם זה, אז אין לזה קיום. אבל הלל ושמי שהם חולקים ביניהם, אלה ואלה דברי אלוקים חיים, למרות שהם שונים בדעות. אותו דבר בדור שלנו. הדור שלנו שיש חילוקי דעות על איך להניג את המדינה האחת שלנו, זה לגיטימי הדבר הזה. זה מושך לכאן, זה מושך לכאן, וככה העסק הזה מתנהל. זה כמו משפחה. משפחה נורמטיבית, רגילה, יש דעות שונות. משפחה לא נורמלית, נאמר, זה שאסור לדבר שם. אסור לדבר, אם תדבר, אוי ואבוי. לפעמים גם אסור לחשוב. כן. אחד משלו. זה טבעי שיהיה כל אדם, אנחנו שנינו ביחד, וכל אחד נחות. כל אחד יש לו דעות שלו, זה אומר קודם ומחור. לפעמים גם לא מסכימים, לפעמים כן מסכימים, לפעמים רבים, לפעמים לא רבים. לא. זה טבעי הדבר הזה. זה מה שאומר כאן הרב. נכון שהאחדות הולכת ונרקמת כאן יותר ויותר בארץ ישראל, אבל היא כרוכה גם בקטגוריה. קטגוריה זה לקטרג איש על רעהו, מריבות ביניהם וכו'. אבל תוכו רצוף, למרות הכל, רצוף אהבה ואחדות נפלאה, למרות כל המריבות האלה. שמעוררת הרגשה כללית לציפייה, לתשועת הגוי כולו. הוא כותב זה לפני 150 שנה, מה נאמר היום, האחת כמה וכמה. אני רוצה להתייחס לנקודה שהוא אומר שהיום השפעה של הצדיקים יותר גדולה מהשפעה שהייתה בגלות, של על הכלל, אומר, על כלל האומה. הסיבה היא פשוטה, הוא אומר, היום, בגלל שאנחנו הולכים ונבנים כאומה, והולכים ומתאחדים כאומה, אז ההשפעה של כל אחד בתוך הרקמה היא הרבה יותר גדולה, כי היא מפוזרת. ולומדים את זה בתורה, כתוב שברית הערבות ההדדית, מתי הייתה כשהם באו לארץ ישראל, בני ישראל מהמדבר, בשכם. שם עשו את ברית הערבות ההדדית. דהיינו, עד שכם, עד שהגיעו השיעור במדבר, כל אחד חיילו לעצמו. אם אדם עשה מצווה או עשה עבירה, זה לא נגע לכל הרקמה כולה, אלא כל אחד עם, כמו בגלות, כל אחד חיילו לעצמו. אבל כשבאנו לארץ ישראל, אני רוצה רק להזכיר לכם מה שכתוב בתורה, בספר יהושע. יהודי אחד מעל בחרם, אחן קראו לו. אחד, מעל בחרם. מה קרה? הפסידו במלחמה. מה, בגלל אחד מפסידים כולם? אבל למה התורה מספרת לנו את הסיפור הזה שהמלחמה הראשונה שנלחמו, אחרי יריחו כמובן, בעי, זו הייתה מלחמה בעי, הם נחלו מפלה בני ישראל, בגלל שאחד מעל בחרם, לקח מה שהיה אסור לקחת בזמן מיריחו. למה? מה, זה, מה התורה באה למד אותנו? באנו לארץ ישראל, כל אחד משפיע על הכל. יש אחריות. אתה לא יכול להגיד, זה מיי ביזנס, העסק שלי לא נוגע לאחרים. זה לא נכון. גם היום אני מוכרח לומר. כל אחד מאיתנו צריך לחוש את האחריות שמוטלת לנו לא רק על עצמו, אלא גם על עמו ועל החברה שהוא נמצא בה. אנחנו כבר כולנו בשירה אחת. המשל הידוע שכולנו בסירה אחת, אז אם יש חור בסירה, צריך מיד לסתום אותו, כי כולנו נטבע. כל אחד משפיע על הכל. זה מדובר באופן עקרוני. כאן הוא אומר באופן, מצד הצדיקים, צדיקי הדור הוא אומר, השפעתם בדור שלנו, האחדותי הזה, ההולך ומתגבש כאן בארץ ישראל, השפעתם הרבה הרבה יותר גדולה כשהיינו בגלות, למרות שהיו גדולי ישראל בגלות. אבל יש הבדל, בגלות היינו מפוזרים, וכאן אנחנו ביחד. לכן יש חשיבות עצומה להשפעתם של אותם צדיקים שהם צריכים להיות שהם, האומה ניזונת מהם, והכוונה היא כאן הרב קוק זצ"ל, שהוא בדיוק הרגיש את עצמו כקברנית, כנהג, שכל האוטו עליו, כן. ככה האדם צריך להרגיש את עצמו בדור שלנו. הוא לא יכול להרגיש שאני תלוש, אין לי חשיבות, אין לי ערך, אני לא, אין לי השפעה או משהו כזה. זה לא נכון. גם כשאתה לא מודע לזה, אתה חלק ממשהו. למה המשל דומה? לצבא. בצבא זה אותו דבר. בצבא יש שני סוגי חיילים. יש צבא, חיילים שהם, איך אומרים, מכירים בערך של השירות הצבאי שלהם. והם רואים איזה חשיבות גדולה כזה נוגע לכל הצבא. ולא משנה אם הוא טבח או טייס. מה זה משנה? כאן הוא משרת את כל הצבא, כאן הוא חלק מכל הצבא, כאן הוא גם חלק מכל הצבא. מישהו היה כאן בצבא פעם? עכשיו, מי היה לו ראש קטן, מי היה לו ראש גדול? לפעמים ככה, לפעמים ככה, זה אותו אדם. כשהייתי טירון, מה הייתי? ראש קטן. כל שידעתי מה נעשה איתי. לא רק אני יודע, תרטרו לנו את הנשמה. לקח לנו כמה חודשים להבין מה אנחנו עושים כאן בכלל, בצבא. כן. אבל לאט לאט כל אחד תפס את תפקידו, את מקומו וכל הדברים האלה. היו כאלה שתפסו ראש גדול, אמרו, חבר'ה, אנחנו כאן מגינים על, על מדינת ישראל. ולמרות שאתה עושה תפקיד קטן, כמו שמירה או משהו כזה, אבל זה... זה דבר גדול, הדבר הקטן הזה נהפך לדבר גדול. סליחה. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הדבר הקטן נהפך לדבר גדול, כי אתה חלק מכל הצבא הזה, מכל המדינה הזאת. למרות שאתה עושה לכאורה שמירה, שינגים או משהו כזה. זה נקרא ראש גדול. אדם גדול הופך את הדברים הקטנים לגדולים. ויש ראש קטן שהוא כל הזמן אמר לו, לא טוב לו, מה אני עושה כאן? מה הערך של המעשה? למה אין לי חשיבות? אין לי, אני שום דבר, אני כלומניק, אני זה. הוא כל הזמן מתחכך עם עצמו, עם אחרים, כל הדברים האלה. אז זה מה שהרב אומר, בדור שלנו, בדור שהעם מתגבש ונהפך לחטיבה אחת יותר, יש ערך עצום לאותם צדיקים והשפעתם על כלל ישראל, מה שאין כן בדור של הגלות, ששם לא היה כל כך חיבור בתוך עם ישראל, בגלל המציאות הגלותית. רצית לשאול משהו?
זה אוטומטית קורה בגלל הערך הסיבורי בעצם של נבננו פה כאורגן עכשיו, אז בעצם הצדיקים תופסים את המקום שלהם אוטומטית, ואז בין אם הם ירצו, בין אם לא, יש להם את אותה כוח השפעה, ואם הם לא לוקחים אחריות, אז יהיה פה משהו לא טוב. ואם הם יקחו על איזה תחלות, זה ילך קדימה? או שזה דבר הכי שמוכרים לעמוד במקום הזה כבר עכשיו?
האומה המשולה, נאמר, לאדם. באדם יש איברים איברים. אחד מלאכתו בשדה, אחד מלאכתו בישיבה. כל אחד יש לו את ה... אז כמו בגוף האדם, יש איברים שהם איברים משניים, שהם כן יתפקדו או לא יתפקדו, זה לא ישנה את המהות של החיים. אבל ישנם איברים שהם איברים חיוניים ביותר, כמו לב ומוח, שאם הם לא מתפקדים כראוי, אז כל המערכת, כל הגוף סובל מהדבר הזה. אותו דבר באומה, החכמים, הצדיקים, אלה הם מבחינת הלב, מבחינת המוח של האומה, נאמר. אם, איך אומרים, הדג מסריח מאיפה? מאיפה? מהרגליים או מהסנב או מהראש? איך אתה יודע? אני אף פעם לא התעסקתי עם דגים. אבל יש כאלה שמוכרים דגים, אני אתשאלו אותם, כשהדג מתחיל להסריח, מאיפה הוא מסריח? בחזן כתוב לפחות, שהכל מתחיל ממנהיגי הדור. אם המנהיגים מקולקלים, זה מקרין על כל האומה. בוא, אני אמחיש לכם את הרעיון. יכול להיות ראש ממשלה שיעשה שטויות? אתם ראיתם ראש ממשלה כזה? חוויתם ראש ממשלה כזה? אתה חווית דבר כזה? לא ראית ראש ממשלה? אני ראיתי, אני ראיתי. לא רוצה לציין שמות כאן. זה עושה טעות. וכולם סובלים בגלל זה. יכול לקרות דבר כזה, אם מבחינה צבאית, מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, יכול להיות. ראש ממשלה הוא לא מלאך, הוא בשר ואדם, הוא יכול לעשות טעויות. מי סובל מזה? כולם סובלים מזה. כולם סובלים. אם הוא מחליט, נניח, מבחינה כלכלית, עושה טעויות כאלה, ופתאום כולם נהפכים לעניים. ראינו באירופה מקומות כאלה, המדינות שלמות כמעט נמחיקו מבחינה כלכלית, בגלל טעויות שנעשו באופן ניהול הכלכלי. זה מובן הדבר הזה. כאן, בארץ ישראל, הוא אומר, יש אנשים שהם אנשים בעלי השפעה, כמו ראש ממשלה, גם מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. הוא קורא להם, איך הוא קורא להם? הצדיקים פועלים על קדושת כלל יותר מבשאר הזמנים. הצדיקים.
אבל איך זה קורה? בעצם מה שהרב אמר על ראש הממשלה זה מאוד מובן, זה מאוד קשור אלינו, ואנחנו רואים את זה בצורה ישירה. אבל צדיק שפועל, כמו שהרב אמר, נגיד, כמו החייל שעומד ומבין מה הוא עושה, הצדיק יכול להיות כמו, נגיד, רב אריה לוין שהולך לעשות מעשים קטנים, אבל ההשפעה הסגולית שלו...
אתה צודק. לגבי צדיקות, בוא נאמר, יש שני רובדים בצדיקים. הרובד החיצוני והרובד הפנימי. הרובד החיצוני, יש הנהגה רוחנית, מוסרית, דתית של עם ישראל. הכוונה היא, בזמנים הקדמונים, והיו הכהנים, והיו הסנדרין, וכל אלה שעסקו באחריות, לקחו אחריות רוחנית ומוסרית אל עם ישראל, הנביאים וכל זה. ובאמת, לא צריכה דרכם בבית ראשון, עובדה שגלינו מארצנו, גם בבית שני באיזה מקום. אז תמיד הייתה הנהגה כזאת, לפעמים הייתה יותר טובה, פחות טובה, זה ברובד החיצוני. זאת אומרת שיש מסגרת חברתית שבו יש רב, זאת אומרת, בקהילה יש רב, והרב צריך לדעת שיש לו אחריות קהילתית. זה לא רק עניין של פרטי, אלא עניין קהילתי. אם צלחה דרכו והוא משפיע על הקהילה ומרומם אותה, מעלה אותה, מה טוב ומה נעים, ואם לא, אז זה לא נוגע רק, זה נוגע לכולם, זה מובן הדבר. אבל באופן פנימי, זה באופן חיצוני, יש מסגרות שאין צריכות להשפיע. הרב קוק זצ"ל, דרך אגב, שהוא הבין את הדבר הזה, הוא הקים את הרבנות הראשית. המטרה של הרבנות הראשית הייתה ליצור גוף הנגיתי, שמנהיגות דתית לכלל ישראל. גם היום, לכלל ישראל, הכוונה היא לא למגזר שלי, או לחסידות שלי, או משהו כזה. זה תהליך, זה בסוף יקרה, בצורת סנדרין, או בצורה אחרת, בכל זאת, זה הייתה המטרה. המטרה היא שיש איזו הנהגה דתית, רוחנית, מוסרית, ערכית, שהיא מקרינה מרוחה על כלל האומה, על כולם, דתיים, לא דתיים, זה הרבנות הראשית, זה מובן. אבל מה, יש גם דבר פנימי, זה נקרא למד וב צדיקים, נסתרים. הגמרא מסכת סוכה עוסקת בזה, ואומרת שרבי שמעון בר יוחאי היה אומר, שאם יש 1,000 צדיקים כאלה נסתרים, אני ובני מהם. אם יש 100 צדיקים נסתרים בעולם שבזכותם אנחנו זוכים להרבה דברים, אז אני ובני מהם. אם יש רק 2 שבזכותם כולם מושפעים מכולם, אני ובני מהם. הוא לא שהוא אומר זה מגאווה, רבי שמעון בר יוחאי, אלא הוא מכיר בערך העצמי שלו. הוא אומר, אני יודע שיש לי אחריות. ורש"י מסביר שם במקום שהוא, מה, על הגמרא, הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אני יכול לחסוך את מידת הדין מעם ישראל, שלא יהיה מידת דין בעם ישראל. לא יהיה מידת דין בכלל. מה זאת אומרת מידת הדין? מישהו קיבל כאן פעם דוח מי, דוח תנועה או משהו כזה? זה מידת הדין? רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם אני יכול לבטל את כל מידת הדין, אני ובני והמלך יותם, שבזכותי כל הדין מבריאת העולם, מהתחלה ועד אחרית הימים, לא יהיה יותר מידת הדין. מי בעד זה? מי בעד זה? שלא יהיה מידת הדין, רק חסד. מי בעד זה? מי נגד זה? מי רוצה מידת הדין קצת? אתה. בואי נתן לך סתירת לחי. צריך להבין את רבי שמעון בר יוחאי, איך אתה אומר דבר כזה? אפילו רטרואקטיבי הוא אומר זה. כן, איך הוא אומר? רש"י אומר במקור, הוא מסביר את העניין. הוא אומר, אני מוכן לסבול בעד כולם את מידת הדין. זה מדרגה. זאת אומרת, כמו... מה? רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י. הוא אומר, כמו הורים טובים, הורים שאוהבים את הילדים שלהם, ורואים את הילדים סובלים, לא עלינו, חולים או משהו כזה, הם אומרים, אנחנו מוכנים לקחת כל הסבל עלינו, רק שהילד לא ישבול. אז זה מדרגה, זה לא כל אחד. בדרך כלל אדם קרוב אצל עצמו, למה אני, בגלל שהוא רע, אני צריך לסבול? אני שואל אתכם, בגלל שהוא רע, אני צריך לסבול? מה אתם אומרים? מי אמר לו? אתה לא רשבי כנראה. בעזרת השם תהיה רשבי, תלמד תורה. רשבי אומר בדיוק ההפך. אני יודע שהוא רע, לא שאני עוצם את העיניים, אבל אני מוכן לסבול את כל הסבל שראוי שהוא יקבל, רק שלא יהיה לו רע. זה משהו, זה לא מעולם הזה. נכון? אז זה, אני אומר, יש צדיקים, אמרנו ההנהגה הגלויה, הרבנות הראשית, המנהיגות הדתית, הרוחנית, כל זה. אבל כתוב שם בגמרא שבכל יום ויום יש מינימום למד וב צדיקים נסתרים. ככה כתוב. והם בזכותם, הם מזכים את כל הכלל. השפעתם של הצדיקים הגלויים והצדיקים הנסתרים בדור שלנו היא הרבה יותר עוצמתית מאשר בדור שהיינו בגלות, בגלל שאנחנו כאן מאוחדים, אנחנו ביחד, וכל דבר מקרין על הכל. זה מובן הרעיון, זה מה שהרב מבטא כאן בדברים שלו. ואפשר לומר שהרב בעצמו הוא היה מבחינה הזאת, שהוא היה כל כך רגיש לצבל של עם ישראל, לצרות של עם ישראל. כן. אז הוא היה בעצמו בעצם לקח את הכל ללב, ללב שלו. כן, אומר, אני מוכן לסבול לאחרים. מספרים שהיה טבח בתרפת, בחברון, שבאו לספר לו על הטבח הזה. הוא התעלף, פשוט איבד את ההכרה. כאילו הילדים שלו חס ושלום, הילד שלו קרא לו משהו. הוא לקח את זה כל כך ללב, את הדברים האלה. הוא היה כל כך מחובר לאהבת ישראל ומה שנעשה עם עם ישראל. הוא לא ברח מבעיות, הוא התמודד עם הבעיות, הוא ביקש, הוא התקן. למשל היה הרצח של ארלזרוב, כן, שהשימו יהודים שהם רצחו אותו, והוא אמר לא. כן, הוא אמר, והוא סבל מזה כי התקיפו אותו, זה היה כבר עניין פוליטי וכל זה. הוא לא מוכן, הוא מנהיג הדור. מנהיג הדור לא חושב באופן כללי רק, אלא על כל יהודי ויהודי. הוא לוקח אותו כאילו זה הילד שלו. זה היה הרב קוק זצ"ל. אשרינו שהיה בתוכנו נשמה כזאת גדולה. ומסתם יש גם בתוכנו על המדבר צדיקים האלה, שהם בדרך כלל אנשים ענבים, לא, 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 לא יודעים מהם. כן, לגאולה שלמה, ישועה שלמה, במהרה בימינו אמנו.